שלום, אנחנו בתוכניתנו פרשת השבוע, ואיתנו הרב לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום לך משה אדמוני.
שלום.
אנחנו בפרשת וישב, פרשה שבה מתחיל הסיפור עם יעקב שיושב בארץ כנען, ויוסף בן הזקונים של יעקב היה אהוב עליו יותר מכל יתר הבנים שלו. יוסף מספר לאביו על כל מיני דברים רעים שרואה באחיו, וכשאחיו של יוסף רואים שיעקב אוהב אותו יותר מכולם, הם פשוט שנאו אותו. ואז הגיע הסיפור של החלום של יוסף. יוסף מספר את החלום לאחיו, והם הוסיפו לשנוא אותו עוד יותר. בסופו של דבר, אחיו יצאו, הלכו לראות את צונם בשכם. יעקב שלח את יוסף לבדוק מה שלומם, לחזור ולספר לו. וכאן ידוע הסיפור שהוא פוגש איש בשדה, שאומר לו, מה אתה מחפש? אומר לו, את אחי אנוכי מחפש. מסתבר שהאחים הלכו לדותן, ולשם מפנה אותו האיש. כשחב ראו אותו מתקרב, הם רצו להרוג אותו, אבל ראובן, הבכור, דאג להציל אותו. האחים הפשיטו אותו מקטונת הפסים, שמו אותו בבור, ותכננו למכור אותו לישמעאלים. בינתיים עוברים סוחרים מדיינים, הם לוקחים את יוסף מהבור, והם מוכרים אותו לישמעאלים, ומשם ממשיך את דרכו למצרים. ראובן רואה שהבור ריק, הוא קורע את בגדיו, האחים לקחו את כל את קטונת הפסים, טבלו אותה בדם, והביאו אותו, את הקטונת הזאת ליעקב, ויעקב מבין שחיה רעה טרפה את יוסף ומתאבל עליו. בינתיים מגיע יוסף למצרים, שם הוא מתקבל כסריס, כעובד אצל סריס פרעה, פוטיפר. אשת פוטיפר חושקת ביוסף, ויוסף שמתחמק ממנה, כתוצאה מכך היא מלשינה עליו ואומרת שהוא ניסה לשכב איתה, ויוסף מושם בבית הסוהר, שם הוא פוגש את שר המשקים ואת שר האופים, וכמובן שהם חולמים חלום, והוא מנבא לפי החלומות שלהם, ששר המשקים ישוב לתפקידו תוך 3 ימים אצל פרעה, ואילו שר האופים יתעלה על העץ. בסוף הפרשה יוסף מבקש משר המשקים, שלאחר שהוא ינצל, שיספר לפרעה, שיש כאן איזשהו עברי שיושב בכלא על לא עוול בכפו. שר המשקים אמנם ניצל, אבל הפרשה מסתיימת כך שהוא שכח לספר את זה לפרעה. רב לייטמן, דרמה יש פה שממש לוקחת אותנו.
על זה כתבו הרבה דברים.
צריך המון מאמץ להחזיר אותנו ככה פנימה, על מה זה באמת מדובר.
אם אנחנו פונים לפרשה דרך חוכמת הקבלה, חוכמת האמת, תורת אור, אז היא צריכה לתת לנו אור לדרכנו גם כן. מעשה אבות סימן לבנים. והעיקר, מה שאנחנו לומדים מכאן, זה תורה מספרת על הנשמה, על העולם הפנימי של האדם, שכל אחד מאיתנו וכולנו יחד מתפתחים. ואנחנו לומדים כל פרשה ופרשה, שזה התפתחות הפנימית שבתוך האדם. אז אחרי שאדם מגלה כוח, הראשון שלו שזה אברהם, שמתוך הבלבול גדול, מתוך מגדל בבל, מתוך ממש בלגן ומתח וחושך בחיים, שהוא שואל מה טעם בחיים, בשביל מה חיים, למה החיים האלו כל כך ביוקר מגיעים לי, מה אני נהנה מהם וכן הלאה, הוא מוצא דרכו של אברהם. שבאמת בחיים האלו אין שום הצדקה לחיות, וזה לא לזאת הייתה כוונת הטבע, כוונת הבורא, אלה החיים האלו הם כדי להתקדם מהם, ודווקא להתבסס עליהם, על החיים האלו, לבנות את עצמו כעצמאי, אבל בגודל כמו כל הטבע, כמו כל הבורא גם כן, להיות אדם הדומה לבורא. וזה המצב המיוחד מה שיש לנו, שאם יש בן אדם רצון כזה מצד אחד, מצד שני שהוא נמצא בעולם הזה, בגלגול, אז הוא יכול כך להגיע לדרגה ממש להיות כבורא, שזה דרגת האדם. ואז התורה מספרת לנו איך עושים זאת, שבהתחלה מתגלה בו כוח אברהם, כוח יצחק, שזה שני כוחות המנוגדים, לכן אברהם היה צריך לקשור את יצחק, כן, להעלות אותו לעולה כביכול וכן הלאה. זאת אומרת, לתקן את הקף שמאל כנגד קף ימין, שהוא אברהם. זאת אומרת, אברהם זה חסד, ויצחק זה גבורה, שני כוחות מנוגדים. ואי אפשר להתקדם על ידי שתי כוחות האלו, אלה אם מתקשרים, אלה אם קושרים אותם נכון ביניהם, ומגיעים לקף האמצעי. זאת אומרת, גם כוחות השלילים, גם כוחות חיוביים, אין בהם לא שלילה ולא חיוב, אלה שניהם צריכים להיות. כי החיים יכולים להיות רק בין שני הכוחות המנוגדים. ולכן בא יעקב, שהוא נקרא הבכיר שבאבות, שהוא מייחד את השני קווים האלו, ומהם, ממנו והלאה, יוצא לכן בית יעקב, אנחנו נקראים. לא בית אברהם ולא בית יצחק, אמנם שהם הכוחות היסודיים שבטבע, אבל יעקב זה כבר החוכמה החליף אברהם יחד. וכך אדם מתקדם. בהתפתחות של קו האמצעי בנו, איך לפתח כוח הרע וכוח הטוב שבנו, כביכול כוח הרע, זה לעומת זה נמצא. שניהם צריכים. צריכים גם פרו וגם בורא, גם אמן וגם מורדכי, וככה זה, אין רע בעולם, אלא כל רע שמתגלה, הוא מתגלה מפני שאנחנו לא מסוגלים לגלות כנגדו כוח הטוב ולאזן אותו. לכן אנחנו מרגישים רע. אבל בעצם הפתרון הוא מיד לגלות כנגד כוח השמאל, כוח הימין, ולאזן, ואז אנחנו דווקא מרגישים מזה עלייה. לשורש שלהם, לבורא, שממנו באים כל הכוחות האלה, גם ימין וגם שמאל. וזה מה שקורה כאן. כדי שיעקב הזה יתפתח, אז מתגלים בו כל מיני כוחות הנוספים, שהם נקראים בני יעקב. זה כל הבנים שלו, מהרובן ועד יוסף. היוסף הוא כוח האחרון, כוח היסוד שבכל 10 הספירות, כן? שמתקשר עם המלכות. זאת אומרת, היישום של יעקב, הביצוע שלו, שהוא כראש, כהתחלת הגישה הזאת, לאזן כל כוחות הטבע, בצורה אינטגרלית, מה שאנחנו מדברים, ולהשתמש בהם בצורה נכונה, זה גישת יעקב. ויישום החומרי, בוא נגיד, חומרי זה גם כן ברוחניות חומרי נקרא, כן. זאת אומרת, היישום שלהם, זה יוסף. לכן נקרא יוסף הצדיק, צדיק יסוד, יסוד עולם, זאת אומרת, יסוד זה אותה נקודה שבה עושים תיקונים, כמו ברית מילה, פריאה וכן הלאה, זאת אומרת, שם עושים תיקונים ומשתמשים בו כדי לתקן את העולם. לכן זה נקרא צדיק יסוד עולם, ויוסף צדיק, כן? הצדיק. ולכן יעקב ודאי שהוא מאוד דואג ליוסף. מה יוצא כתוצאה מכל החיים שלו? אבל האחים, הם נמצאים כלפי ימין ושמאל, כלפי שני קווים האלו, בכל מיני מצבים. ולכן הם כולם בטבע שלהם נגד יוסף. כי הוא אומר, אני צריך לייחד את כולכם. אני ראיתי בחלום שאתם משתחווים לי. אני ככה וככה. והם באמת לכן לא מבינים איך זה יכול להיות שכוח הקטן, שנולד אחרי כל הכוחות הקודמים, והוא המנהל, והוא המשפיע, והוא הקובע. כן? אדם גם כן שמתפתח ככה, הוא לא מבין איך יכול להיות שאחרי כל מיני כל כך כוחות הגדולים שבעולם נגיד אנחנו מגלים, מדינות, מעצמות וכל המיליארדי אנשים שקמים ונמצאים במלחמות, במריבות והכל, איך אנחנו נגיד היהודים שזה בית יעקב, שזה בסוף הדבר כוח היוסף, איך אנחנו יכולים, מסוגלים, לאזן ביניהם, להביא אותם לשלום, לשלמות, דווקא לנהל אותם. שהם בעצם טוענים תמיד, שהיהודים הם מסובבים את כל העולם ככה על אצבע קטן, והם הם גורמים לנו לכולנו רע. וזה נכון, מפני שאנחנו לא יודעים את השיטה הזאת, איך להגיע לאיזון בין כל הכוחות. שכל העולם זה המון כוחות, אם לאזן אותם, כולם הגיעו לרוויה, לחיים נוחים, יפים, טובים, שלמים. כי התגלה בהם האור העליון, מילוי, אין בלתי גבולי. אז זה מה שאדם לומד כשהוא עובר את כל התהליך הזה הפנימי, כל אחד מאיתנו, ואנחנו מוזמינים ודאי את כולם, מי שרוצה להצטרף לתיקון הנשמה. אז מה שקורה שהעניין עם האחים, הוא מקבל תוספת האגו, תוספת החומר, כן? זה שהם הולכים כרועי צאן, עם הצאן של אביו, ויוסף בא אחריהם, וממש האגו שלהם כל כך גודל, של כל התכונות שבאדם, חוץ מהיוסף, שהם רוצים ממש, לא מסוגלים, לא מבינים להבין שאפשר להתחבר על ידו, שהוא באמת יכול להיות הקובע, והמריבה הזאת, הפנימית הזאת שבתוך האדם, מביאה אותו למצבים מאוד, מאוד, מצב מאוד מתוח. לפני שהוא נפטר המצב הזה, מגיע לפתרון. הוא ממש, נו, לא נוח, אדם כרגיל, כמו שמדען נגיד לבדיל, או מישהו שנמצא באיזשהו בעיה, לפני שהוא פותר אותה, הוא מרגיש את עצמו מאוד בלחץ, ואחר כך פתאום, לרווחה נושם, הכל מובן, ומה שהם עושים, כמו שמסופר בפיתורה, שהם ממש מכניסים אותו לבור, זאת אומרת, גורמים לו קשר עם המלכות, יסוד עם המלכות.
מלכות זה אדמה, כן?
כן, זה מסמל לנו אדמה. זאת אומרת, הם, דווקא האגו שלהם וכל מיני המאבקים שביניהם ונגד היוסף, הם מה שגורמים ההתקדמות של יוסף, מימוש שלו, יישום של התכונה הזאת. ואז כל הכותונת פסים, שזה גימל פסים, זה גימל קווים, שזה יוסף זה קף אמצעי, ממש הם, האגו שגודל הוא עזר כנגדו, כן? והוא לכן עוזר לאדם להתקדם. אם אדם הולך בדרך, כל הדברים הרעים שבאים הם רק כדי להוסיף לו דווקא את ההתקדמות. זה כעזר כנגדו. ולכן כאן אני לא חושב שכדאי לי לספר על התפקיד של ראובן, איכשהו מקשר בין יוסף ליעקב, זה גם כן בקו האמצעי נמצא, אבל בתחילת הקו, ויוסף הוא כבר...
ראובן הוא בעצם הבן הבכור, כן, ויוסף הוא האחרון.
הקטן, כן. ומה שקורה, בקיצור, יוסף נמסר לפרו דרך הסוחרים האלו, הוא עובר למצרים, זאת אומרת, יורד ויורד 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 לתוך המלכות, עד שמגיע למלכות של פרו. כן? זאת אומרת שממש ניצוץ קטן באדם נשאר, ובסופו מתגבר בו כוח האגו הגדול. וזה נקרא יוסף במצרים.
זאת אומרת, מצרים זה ממש התחתית של הרצונות, המקום הכי...
זה, לא יודע, אני לא חושב כך. זה רצונות גדולים, שהם נותנים לאדם... יכולת להצליח בעולם ובכל מה שיש בעולם אדם מרגיש בהם טוב, ולכן יוסף הנקודה הזאת מרגישה שנמצאת בבית סוהר בבור וממש זה בבית סוהר של פרו שזה ממש לוחץ עליו, וללא שום הצדקה, לא יודע למה ומאיפה ומה, אלה, כמו שעכשיו גם כן אנחנו שומעים לפעמים, שלוקחים שם אנשים באיזשהו מדינות, עולם השלישי שם, וזורקים אותם, וככה הם נעלמים בבתי סוהר, ובכלל, אם כן, בחיים או לא ידוע שום דבר. ואז מגיעים עליו שני מלאכים. זה כוח, כן? שר המשקים ושר
האופים,
שבסך הכל זה כוח, גם מצד שמאל ומצד ימין. שר האופים זה מצד ימין, שר המשקים מצד שמאל. זה ככה אצלנו, זה מסמל לחם ויין. וכדי לגדל את יוסף, להגדיל אותו, להתאים אותו לפרעה. כן? ואז יוצא שיוסף מבין ש... ומרגיש אדם שהוא צריך ללכת כאן עם הקו שמאל יותר גם כן. ולכן הוא ככה הוא מסביר להם מה יקרה איתם. זאת אומרת שהוא הולך עם שני קווים האלה, קו אחד הוא עושה עליו צמצום, לקו שני הוא בוחר, ועל ידי זה הוא מתקשר בסופו של דבר לפרעה. סיפור עם אשת פוטיפר גם כן, שהוא מחזק את הנקודת היסוד שלו, שבמקום להתקשר לעשות זיווג ישירות על המלכות, הוא עושה כאן תיקון שעושה צמצום על עצמו, והנקודה הזאת שהיא לא נכבעת, היא לא נמצאת תחת הרצון המתגבר, האגו המתגבר, אלה מתעלם על זה. למרות שנכנס לבית סוהר, שזה בשבילו יותר, אדם יותר מעדיף להיכנס לבית סוהר של ה... כלפי החיים שלו, כלפי הרצונות שלו, להרגיש שהוא נמצא עצור בתוך האגו, מה שאם כן להשתמש בו על מנת לקבל ולהתרחק על ידי זה מרחוניות. זה בעצם מסמל לו כאן הבחירה הזאת, במה הוא בוחר, עם הסיפור עם אשת פוטיפר. זאת אומרת, זה שהוא בחר לא להיות איתה, זאת אומרת, לא להתקשר בה על מנת לקבל, אלה מעדיף להיות בבית סוהר של פרעה. זאת אומרת, להרגיש שאני נמצא במצב הרע, אבל האמת, במקום להיות במצב השקרי, ושיהיה לי כל טוב. וכך מגיע למצב שנמצא בחוסר אונים, בינתיים, כי האגו צריך עוד להתגבר ולעבור כל מיני תהליכי התפתחות. כמו שאנחנו רואים, העולם תוך 2000 שנה מתפתח בינתיים, מהחורבן עד היום, ואנחנו צריכים לחכות, עד שהגענו למצב שעכשיו כבר הגיע זמן היישום. וגם שם עוברים שנים, עד שבסופו של דבר מגיע זמן שהפרעה זקוק, האגו שלנו מתחיל להיות זקוק לאיזה הבחנה, לאיזה כיוון, למשהו, ואז צריכים לאותו כוח האיכות, לאותו כוח של יוסף או לכוח היהודים. אנחנו גם כן צריכים היום לראות שכל העולם שהוקם עלינו בתביעה, דרך השכנים שלנו, או בכלל דרך האום, או דרך כל מיני ממשלות מאירופה ומכל מקום, זה בעצם תביעה של העולם אלינו, שאנחנו צריכים לעשות משהו עם העולם. רע להם, ובצורה כזאת יש להם כנגדנו איזה תביעה. מה, אתם אשמים בכל מה שיש בעולם. אתם חייבים לעשות מה שמוטל עליכם. הם לא יודעים מה שקורה, הם לא יודעים למה הם כך מתנהגים, אבל אנחנו, בעלי דעה, בעלי תורה, אנחנו צריכים לפרש נכון מה שקורה בעולם, לקרוא את המפה הזאת של הכוחות, ולכן בעצם אם היום היו מתנהגים אנחנו נכון, אז ודאי שהיינו מצילים את עצמנו ואת כל העולם.
כן, אבל פה בפרשה אנחנו רואים משהו שהוא ככה מוביל לאורך כל התנ״ך, לאורך כל, בכלל תמיד שנאת אחים, שהיא מובילה לאיזשהו סוג של הידרדרות, ואחר כך עד שלא מתאחדים שום דבר לא נפטר, וזה ממש חי, קיים עד היום, אנחנו רואים את זה בפוליטיקה, רואים את זה בכל מקום.
אין אחים שלו בשנאה.
כן, אבל פה זה עם ישראל. כולם בנים של יעקב,
זה דווקא זה טבעי מאוד. כאילו שזה לא יפה, איך יכול להיות בני יעקב שנמצאים, אם אתה מדבר על בגשמיות, אז כנראה שקיבלו חינוך מהאבא וגדלו על ברכיים של של הסבא יצחק, ואברהם ראה שם עוד יעקב וכן הלאה. זאת אומרת, איך יכול להיות שקיבלו חינוך כזה שנמצאים במריבה כזאת, ויעקב שכואב לו הלב שהם נמצאים במריבה, לא יכול משהו לסדר ביניהם, והם לא שומעים את האבא, והם עד כדי כך כדי להרוג את האח, שהוא כך סך הכל חושב, סך הכל מדבר, נו אז מה? מה יש בזה? זאת אומרת, הסיפור הוא מצוץ מהאצבע, מה זה? זה עוד לא רציני. איפה כאן באמת להרוג, לקחת כותונת, לטבול אותה בדם, לשלוח לאבא? מה אתם עושים עם האבא זקן? איך זה, מה אתם עושים? איזה אכזריות צריכה להיות? זאת אומרת, הסיפור הוא לא כל כך, מכל שכן, אם מדברים על האנשים הקדושים, אז תדבר איתם עד הסוף. אם מדברים על אפילו עבריינים ואנשים גסים, גם כן, אנחנו לא רואים את זה, איפה זה היה דבר כזה, וגם לא הגיוני. אלה ממש לא מקרה יוצא ידי פשוטו, ואנחנו צריכים להבין שכאן זה סיפור של הכוחות שנמצאים בתוך האדם, והאדם שמשתדל לאזן אותם, אז הם מגיעים לאיזון, אבל הם מגיעים לאיזון על ידי המאבק הפנימי לא פשוט.
איך מביאים אותם לאיזון? נאמר, היום אנחנו רוצים לחנך, לעזור, לאנשים להבין את הכוחות שקיימים בהם, ומעליהם להגיע באמת למשהו שהוא מעל לכוחות האלה, משהו שמחבר ביניהם. איך אנחנו רואים שוב, אני מסתכל על הסיפור התנכי כסיפור של כוחות שקורים בנו. רואים שכל פעם נכשלים בזה, כל פעם ננסים ועוד פעם נופלים.
כי אנחנו לא רוצים ללכת בקו אמצעי. כל המריבה, וגם כן בין כל האחים יש כל מיני מריבות, כן? בין לאו דווקא כלפי יוסף. כלפי יוסף זה כולם נמצאים יחד בדעה אחת. אבל זה כמו בין כל המדינות שבעולם. יש ביניהם מלא ככה חשבונות. כל אחד עם סכין ככה אחרי הגב שמחזיק ומחכה.
אבל נגד ישראל כולם.
זהו, נגד ישראל כולם. כי אנחנו כיוסף, כלפי כל האלו האחים העיקרים שלנו. וכך אנחנו צריכים להבין שזה, ככה זה יימשך. עכשיו, בתוך הילד ובין הילדים, בין האנשים, זה גם כן אותו דבר. זה רק דורש חינוך האינטגרלי, שבסך הכל מה שאנחנו עושים, אנחנו מביאים להם שיטת התיקון להיות בקו האמצעי. קו האמצעי הוא מאוד מיוחד. אם אנחנו בעולם שלנו, רוצים להרגיע בני אדם, מה יש לנו להגיד? אנחנו רוצים בעצם, אם אני שליט, ראש ממשלה, פרזידנט, לא חשוב מה. מה אני רוצה? אני בעצם רוצה שהעולם, העם שלי יהיה כמה שפחות ככה, שיהיה יותר עממי, פשוט, אין להם רצונות גדולים, אין ביניהם מריבות גדולות, הם כולם כאלה, אתם יושבים ו קרוב לאדמה, לקרקע. זאת אומרת, גם כן כל הגישות האלו, כל הפילוסופיות האלה של המזרח. תשב, אל תזוז, תחשוב על מחשבה אחת, תהיה מרוכז במשהו אחד, תעביר את החיים שלך בשקט, ברוגע, וכו' וכו'. זאת אומרת, כולם עובדים, אם יש אגו, צריכים להרגיע אותו, ולהרגיע, להקטין אותו. על ידי אולי יפנות פנימית, על ידי כל מיני תרגילים, על ידי פילוסופיות למיניהם וגישות, על ידי דת וכו'. ובאמת אנחנו רואים, כל הדתות הם רוצים לעשות מהאדם משהו פשוט, כן? תתפלל, תחיה, תרגיש טוב, הכל מעליך כוח עליון, אתה צריך להשתחוות, להתפלל ולקבל את החיים שלך כמו שזה. כאילו, האדם בזה לא גודל. רצוי כמה שיהיה יותר רזה. זה גישה של קף אחד. כן? לא. או ההפך מזה, רוחניות. כאילו רוחניות, אתה פורץ למיסטיקה, לכל מיני ה-New Age, למשהו אקסטרסנסורי, אבל גם כן אתה מתנתק מהחומר. זאת אומרת, או בתוך החומר אתה קטן, או מעל החומר תהיה כמה שיותר גדול, אתה לא תפריע לאף אחד. כל האלו הרוחניים הם באמת נמצאים מעל הקרקע. זאת אומרת, לא אלו ולא אלו לא... לא מאיימים על על החיים הבורגניים ועל השליטים, ולכן מעוניינים בהם וככה מחזיקים. הבעיה היא שמגיע הזמן שצריכים לחבר את שניהם יחד. אדם שמגיע בחומריות לאיזה התפתחות, הוא מתחיל לשאול על בגשמיות, על ידי איזו התפתחות, הוא מתחיל לשאול על הרוחניות, מה יש לי, בשביל מה אני חי, וכו' וכו'. וכאן צריכים לחבר את שני הקווים האלו. איך לעשות זאת? והגישה הזאת לא נמצאת באף מקום חוץ מבחומת הקבלה. ותורה, שחומת הקבלה זה פנימיות התורה, לכן נקראת תורת אמת, היא מסבירה לנו את זה. וכאן עכשיו אנחנו מגיעים לכן לפתרון העולם, כן? שנמצא בדיוק במצב שחייב לחבר את השני קווים האלו לקו האמצעי, קו של יעקב, ואחר כך יוסף, ואחר כך ישראל, כן? זאת אומרת, בגדלות. שרק אצלנו נמצא הפתרון. שפתרון הזה לייחד שני קווים האלו, שאחד יהיה תחת השני, אבל שניהם יהיו בהרמוניה. זה המצב לא פשוט. והתורה כל הזמן מספרת איך להגיע לזה. זה גם בסיפור עם בני יעקב, וגם יוסף, ועל ההתפתחות שלו במצרים.
אז כדי להמשיך את העניין הזה, אני באמת רואה שהיום בחדשות מתחילים לפזר פה ושם ידיעות, כמו איזה טפטופים ראשונים.
מה?
עושים עלינו סנקציות מאירופה, וזה כבר בגלוי. האום רוצה להתחיל להציב אצלנו מפקחים, הכל מתחיל ככה, זה ממש...
על תחום הגרעין, כן.
כן, תחום הגרעין, כמו אפקט, ממש כמו אפקט דומינו, זה מתחיל לראות. ואני חייב להגיד, אני גם מפחד, כי אני יודע לאן זה יגיע. ראינו גם דוגמאות, במדינות שכנות, כאילו למה זה... אז כאילו, אתה בעצם הסברת שכל רע שמתגלה, זה בשביל שאנחנו בעצמנו נגלה את הטוב. ו... השאלה, אם אתה יכול להגיד לנו, אז איך עכשיו אנחנו בעצם, התחלת לדבר על הסידור של הכוחות, שזה מסתדר בסוף לקו אמצעי, מה אנחנו מהנקודה הזאת עכשיו, שרואים כבר את הרע שעוד שנייה מגיע, מה אנחנו עושים עכשיו כדי באמת להביא את עצמנו למצב טוב יותר? מה עם הצעדים?
אני מקווה שאנחנו נבין שקודם כל זה מגיע מכוח עליון. אין עוד מלבדו.
אנחנו זה כל העם?
אנחנו זה כל העם, אנחנו חייבים כל העם להגיע ממש ליישום של הקו האמצעי, ואז אנחנו נהיה כלפי כל העולם כמו אותו שמש שמדליק כל המנורה.
מה זה ההבנה הזאת שאין עוד מלבדו ולהיות כמו קו אמצעי? מה זה אומר?
קודם כל שהטבע הוא טבע אחד, ויש בתוך הטבע הזה כוח עליון אחד, אפילו איינשטיין רוצה כל כך לגלות אותו. כוח אחד שפועל בהכל, וכתוצאה ממנו כל מיני כוחות וחוקים, וכל מה שאנחנו לומדים בכל מה שהאדם רואה ומרגיש ונמצא. יש כאן רשת כוחות. הרשת הזאת שייכת לכוח אחד שמחזיק אותה. ואת הכוח הזה, אם אנחנו יכולים לגלות אותו, אנחנו יודעים את הכל. ואיך להסתדר עמו, איך לנהל את עצמנו, איך להגיע למצבים הכי טובים, ומה הייעוד שלנו, מה המצב שאליו לפי התוכנית הכללית, אנחנו צריכים להגיע. ולכן אנחנו לא צריכים לפחד מהאום ומכל המדינות ומהסנקציות שלהם, אם אנחנו מחזיקים בכוח הזה. כי אז אנחנו יודעים ש... זה סך הכל בהעתקה מכל הכסרונות שלנו, שאנחנו צריכים להרגיש את הכסרונות ובעיות ואיומים, כדי להתקדם, כדי להיות עוד יותר מחוברים. אבל בוא נתחיל להתחבר. בוא נתחיל, כמו שהתורה אומרת, להיות כאיש אחד בלב אחד. אם היינו מתחילים להתחבר, היינו רואים עולם הפוך. עולם הפוך. באותו עולם שלנו עכשיו, מלא מריבות ושנאה והכל, היה מתגלה משהו אחר לגמרי. היה מתגלה יחס יפה. פי כמה מה שאנחנו משתדלים לעשות בינינו. מיד אומות העולם היו מתייחסים אלינו טוב, ומחכים, נו תעשו חיבור, כי מתוך החיבור, מכוח עליון דרך החיבור שלנו, הכוח החיבור מתפשט בכולם, ואז כל המשבר הזה נעלם, וכל השנאה, וכל התחרויות, וכל הבעיות של דתות, ושל המאומות, ושל המשבר בכלכלה, ובהכל. הכל היה נרגע. אז רק בנו זה תלוי. ולכן בשבילי, אותם הסימנים האלו שבאים אלינו, לעם ישראל היום, ולחץ הגדול ואיום הגדול, זה סימנים שאנחנו נמצאים באמת בנקודת ההיסטוריה מאוד חשובה. אנחנו נמצאים בהכרעה ההיסטורית. האם אנחנו נתקדם הלאה או בדרך טובה לקראת החיבור שזה הסוף, כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים ונערו עליו כל הגויים וכולם יהיו כאגודה אחת, ועוד מישעיהו יש שם מלא, כן? או שאנחנו נתקדם לאותה מטרה, אבל בדרך היסורים. זה מלחמת העולם השלישית, וצרות ובעיות, ובעיקר עלינו. ובעיקר עלינו, כי אנחנו בעצם צריכים לתקן את העולם. ולכן כל הלחץ וכל הצרות, הם יהיו מבחוץ, ושיסבלו הם, זה גם כן כדי שאנחנו בסופו של דבר נסבול. כי אנחנו המרכז, אנחנו אותה הקבוצה שיצאה מהבבל, שעשתה פעם את התיקון רק לעצמה, ועכשיו צריכה לעשות את התיקון לכל העולם, להיות אור לגויים. ולכן, כשאני שומע מדינות, אירופה ועוד, שבאות וסביבנו, אני לא מחפש שם איזו הקלה שיהיה מהיום למחר. ההקלה זה יהיה אם אנחנו נתחיל לזוז לכיוון הנכון. ואחרת לא. ולכן, שאתה אומר, לאן לברוח? מה לעשות עם עצמי? לא, אנחנו צריכים כאן ועכשיו לגשת לתיקון, ולהגיד שהכל תלוי בנו, ורק אנחנו דווקא צריכים לבנות כאן את הנקודה המרכזית של העולם, שממנו העולם ניזון.
אז התחלת לדבר על שני כוחות, קו ימין, קו שמאל, קו אמצעי, אמרת, התייחסת יותר לרוחניות בעולם, כן. אחד זה בתוך החומר, אחד מנסים להיות מעליו, מה זה הסידור הזה שהעם ישראל צריך לעשות של שני הכוחות האלה, ולתת כמו איזו שיטה לכל העולם את הקו האמצעי?
שיטה של, של השני כוחות, שכוח אחד זה האגו שלנו, שכל הזמן גודל, או אצל יהודים, או בכל העולם, או אגו הכללי, לא חשוב, זה סך הכל נקרא פרו, אבל זה... זה האגו הכללי, ומצד שני זה כוח האור, כוח חיובי שבא ומתקן את האגו. אז יש כאילו שתי כוחות, ואני צריך לעשות איזון ביניהם. איזון ביניהם שכל הכוח רע הופך להיות לכוח הטוב. מלאך המוות הופך להיות למלאך הקדוש. על ידי מה? על ידי זה שאני מושך את האור עליו. זה נקרא לימוד תורה, שאני לומד בצורה נכונה חוכמת הקבלה, כי היא נקראת תורת אור. יש בה המאור המחזיר למוטב. אבל מאור המחזיר למוטף נמצא אך ורק שאני נמצא בנטייה לחיבור. כי כל התורה היא מתגלה בחיבור בין בני אדם, שהם מסוגלים, רוצים, נמשכים להתעלות מעל האגו שמפריד ביניהם. כמו שבמעמד הר סיני, מה הייתה השאלה? האם אתם רוצים להיות כאיש אחד בלב אחד? אם כן, בבקשה, מגיע האור שנקרא תורה, ומחבר ביניכם, ואז מתגלה הבורא, הכוח העליון. אם אתם רוצים לזה, מסוגלים לזה. אם לא, אז כאן מקום קבורתכם. ולכן אנחנו נמצאים עכשיו במצב אמת. כאן עכשיו אנחנו צריכים לעשות את הבחירה, לאן אנחנו, עם מי אנחנו.
אז עם ישראל ימשוך את הכוח הזה על ידי זה שכל עם ישראל ילמד, צריך ללמוד את חוכמת הקבלה עכשיו?
לא חוכמת הקבלה, אלא חוכמת החיבור, שזה נקרא חינוך האינטגרלי. איך אנחנו מתחברים יחד? על ידי זה הפעלות, על ידי זה פעולות, על ידי זה בטלוויזיה, דרך אינטרנט, דרך כל מה שאנחנו מביאים לו ככה כדוגמה, ואם רק להשתתף במה שאנחנו מדברים, אפילו בצורה כזאת פסיבית, תשמע את השיעורים, תשמע את פרשת השבועות, עוד כל מיני שיחות, עוד כל מיני, כל דבר ודבר הוא מוסיף, מוסיף, מוסיף לכולם, ואז בסופו של דבר אנחנו בזה מייצבים איזשהו כוח חיובי הפנימי בתוך העם, שסביב זה העם לאט לאט יותר ויותר ויותר יתגבש, ואז אנחנו נגיע למצב שמאיתנו כוח הזה יתפזר הלאה לכל העולם, לכל האנושות, ואז אנחנו נתחיל להרגיש עד כמה שהם פתאום נרגעים, עוזבים אותנו, אחר כך מתחילים להתקרב אלינו בצורה טובה. מה לעשות לכם? רק כדי לקבל דרכנו האור.
אנחנו עכשיו לקראת חנוכה, ואתה רואה איזושהי הקבלה בתהליך הזה שמסופר עליו פה ביוסף, על מה שקורה היום בעולם, גם למה שקורה עכשיו, לאירוע של
בדיוק,
חנוכה?
כן, זה בדיוק אותו תיקון מה שאנחנו צריכים לעשות.
איך אתה יכול
לצאת? מלחמת מכבים, כי זה במה המלחמה? מועטים נגיד החזקים, גדולים, המלחמה היא מלחמה רוחנית, למצוא פח השמן. פח השמן, זה נקרא שמתחברים יחד לחיבור המינימלי, כזה שאפשר שמניצוצות שנמצאות בכל אחד, ניצוץ אחד, בחיבור, אז מתגלה כמו נר או פח השמן, ואז על ידו אפשר להדליק את כל הנרות ולעלות למעלה, למעלה מהעולם הזה, זה נקרא שמונה נרות. כן? וכך אנחנו צריכים לכן להתנהג היום, ודווקא עכשיו זה סימן גדול מאוד של חג המכבים, נגד כל הגישה של העולם. גישה של האגו הגדול, פרוטקציוניזם, בידוד, ריחוק, כל אחד בעצמו, ולא יודעים מה לעשות. זו הבעיה. בעיה שהם לא מבינים לאן העולם מוביל אותם, מביא אותם. לא, 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 לא יודעים. אתה רואה איך שהם מדברים ומה שהם עושים, כולם כאיזה תינוקות שאיבדו כיוון. עד שהיה אפשר לנהל את העולם על ידי האגו, בצורה פשוטה, כסף, כוח, אז הם היו גדולים, הם היו חזקים, הם היו חשובים, הם היו ככה מנהלים את העולם. היום הם לא יודעים מהיום למחר מה יקרה. לגמרי איבדו קשר בין מה שיש להם, כוח צבאי וכוח כסף, כן? הם לא יכולים איתם לנהל את העולם, הם איבדו את המושכות, ונראים היום לכן כל כך בחוסר אונים. וכאן אנחנו צריכים בכמה שאפשר, בכל הכוחות שלנו, לפזר את העובדה הזאת על חוכמת הקבלה, שהיא שעמדה לנו בכל דור ודור, באותם הדורות, והיא שבאה מהבבל, שהיה בדיוק אותו מצב כמו שהיום, ולכן אנחנו צריכים לעשות היום אותו התיקון, תיקון של אברהם. רק אברהם הוא היה יסוד של כל האמונות וכל הדתות. כן? כי זה היה לזמנם. כן? ועכשיו לזמננו אנחנו צריכים להשתמש בכוח שלו עוד יותר גדול, במדרגה יותר גדולה, כלפי לעלות כולם לדרגה רוחנית ממש. שם זה היה רק לצורך ההתפתחות העולם. כי עכשיו זה לצורך התיקון.
בחנוכה אנחנו מפרסמים את הנס. פה מה שאתה רואה, מה שאתה אומר שמתרחש, זה בעצם תהליך מאוד רציונלי.
לא, לא.
זה גם יהיה נס.
נס בזה שבחיבור בין בני אדם, בתוך החיבור ביניהם, מתגלה כוח עליון. שלא סתם הם מתחברים. ולזה יש לנו כל מיני, היום גם כן מחקרים של חוכמת המונים, כל מיני כאלו. כן. זאת אומרת, שאנחנו גם כן כשמתחברים לפי החוקים שחוכמת הקבלה מספרת לנו, אנחנו מתחילים לגלות שיש בתוך החיבור בינינו איזה חום מיוחד, איזה צורה, צורת החיבור אחידה, שזה נקרא להיות כאיש אחד בלב אחד. ואז בתוך הלב הזה שהוא התחבר מכל הלבבות, כן? אז יש שם כוח המיוחד שיכול לעלות אותנו לדרגה יותר עליונה.
וזה נס או שזה תהליך רציונלי, מדעי, זה, שאפשר לחקור
זה
ולבדוק אותו?
זה תהליך רציונלי מצד אחד, כי אם אנחנו מתחברים, אנחנו נעשים יותר בהרמוניה, בהתאמה לטבע, זה מצד אחד, אבל מצד שני, כשאנחנו מתחברים, פתאום מגלים בינינו כוח נוסף שלא קיים בעולם שלנו, תוצאה מהחיבור, שזה ממש כוח שפותח לנו כל החושים, ועושה בעולם שלנו מה שאי אפשר היה לעשות, באמת חיבור, באמת שאני ארגיש את כל העולם שהם חלקי הגוף שלי, עד כדי כך. האנשים הקרובים שממש חלקים ממני, זה נס.
זה קפיצת מדרגה כזאת,
כן. כן?
אבל בעצם זה דבר שכל אחד יוכל לחזור ולעשות אותו כמו ניסוי מדעי,
ודאי.
ואצל כולם תהיה אותה תוצאה, זה כן. לא איזה נס כזה
פלאי. לא, 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 זה מגלים אותו בפועל. אבל בכל זאת, הגעתי ומצאתי. זה נקרא למצוא פח השמן.
שאלה אחרונה, אני מסתכל על כל הסיפורים בתנ"ך, מכבים, מבנים, תמיד הישועה, תמיד הגילוי הוא נמצא מתוך הלחץ, מתוך הרגע הכי קשה, מתוך זה שלא מוכנים לשמוע בכלל, זאת אומרת, מי שכבר, למה זה לא, מה הייחוד בקושי הזה? למה צריך לגלות את הבורא, את החיבור בינינו, דווקא מתוך הצרות, מתוך הלחץ, מתוך זה שכבר רואים איזה מבוי סתום, ופתאום זה מתגלה. למה זה לא יכול שנלך? יש לנו את הפתרון ביד. רבותיי, תעשו את זה. חינוך אינטגרלי, קבלה.
אין לך תשובה מעצמך? אתה צריך לזה עוד כל העולם כדי להוכיח שזה בלתי אפשרי? כי האגו שלנו הוא עזר כנגדו, ורק על ידי הלחצים אנחנו מוכנים, וגם כן לא מיד, אחרי מכות רבות, 10 מכות, חושך, לחץ וחיפזון, אז אנחנו מוכנים לברוח ממנו, אחרת לא. זו בעיה. עד כדי כך הוא חזק, לא שאנחנו חלשים, הוא עד כדי כך חזק. כי אגו הזה אחר כך עוזר לנו להפוך אותו על מנת לגלות את כל הרוחניות, כל העולם הנצחי, שאנחנו מיד ברגע שמתחברים מתחילים לגלות ולהרגיש. ואז אנחנו בחיים האלו מתחילים לגלות את העולם העליון. נקרא עולמך תראה בחייך. ולזה אני מקווה שאנחנו נגיע. ודווקא כל הלחצים האלו, אם אנחנו ניקח אותם עכשיו ככוח המוליך, אנחנו נראה עד כמה שכל זה עובד לצדנו. רק צריכים לקבל את זה בהבנה. נצליח.
אז היום התחלנו ביוסף, סיפורו של יוסף, והמשכנו אל המצב של העולם והקשר בין האומות לבין עם ישראל, וסיימנו עם חנוכה, ו... תודה לך רב לייטמן, אנחנו היינו בפרשת וישב, תודה לך משה אדמוני, וניפגש בפרשת השבוע, בשבוע הבא. בינתיים שבת שלום וחג שמח.
שבת שלום.
שבת שלום.